טוב, אנחנו היום נלמד נושא שהוא קשור לפרשת השבוע, פרשת חיי שרה. והנושא הזה קשור ומסביר גם כן את כללות התפקיד של עם ישראל בכלל, מאז מתן תורה ועד היום. ובמיוחד מסביר את המטרה ואת הצורך, את העניין של הגאולה האמיתית והשלמה. ומי שיביא את הגאולה, משיח, ומה תפקידו של כל אחד כדי להביא את הגאולה, כל הרעיונות הללו, שהם רעיונות מרכזיים מאוד ביהדות, כולם קשורים לאחד הנושאים, או בעצם לנושא המרכזי של פרשת השבוע, פרשת חיי שרה. נתחיל מהעניין כפי שמופיע בפרשת השבוע. אחר כך נראה איך נקשר את זה, למה שדיברנו, לעניין של הגאולה והעניין של משיח. פרשת השבוע, פרשת חיי שרה, יש לה באופן כללי שלושה חלקים. אפשר לחלק את הפרשה לשלושה נושאים. הנושא הראשון הוא הנושא, החלק הראשון של הפרשה, הוא בסך הכל לוקח מספר פסוקים לא גדול. ה-20 פסוקים הראשונים זה הנושא הראשון. לאחר מכן, הנושא השני של הפרשה, הוא כבר נושא יותר ארוך, שהוא ממשיך על פני 67 פסוקים, זה הנושא השני. הנושא השלישי לוקח את ה-18 פסוקים האחרונים של הפרשה. זה בעצם כל הפרשה, 20 פסוקים ראשונים, 67 פסוקים אמצעיים ו-18 פסוקים האחרונים. הנושאים שעליהם מדובר בשלושת החלקים הללו של הפרשה, 20 פסוקים הראשונים של הפרשה מדבר על הסתלקותה של שרה ועל ההתעסקות של אברהם אבינו בקבורתה במערת המכפלה, תודה, והקנייה של מערת המכפלה וכל מה שקשור לזה. זה הנושא שמדובר ב-20 פסוקים הראשונים של הפרשה, זה החלק הראשון. החלק האחרון של הפרשה מדבר שאברהם אבינו אחרי פטירתה של שרה התחתן עם הגר, לקח אותה אחרי שהוא שילח אותה, הוא לקח אותה מחדש, ונולדו לאברהם אבינו עוד מספר ילדים ממנה, ואחר כך אברהם אבינו שילח אותם. זה סיום, זה הסוף של הפרשה. חלק המרכזי והעיקרי, כמו שאמרנו, 67 פסוקים שעליהם מדובר ב, כמו שאומרים, העיקר של הפרשה. הפרשה מדברת בהרחבה גדולה על הנישואים של יצחק ורבקה, שזה אפשר לומר הכותרת, ועל האופן איך אברהם אבינו שולח את אליעזר כדי לבצע את העניין למצוא את הכלה לבנו ליצחק, איך אליעזר עושה לעצמו סדר בראש ומתפלל לבורא עולם איך הוא ידע מי זאת הכלה המתאימה, איך הוא עושה שם סדר וחשבון אם היא תציע לא לשתות על הגמלים וכו', ואחר כך איך הוא באמת מצא אותה, ואיך הוא הגיע אליי הביתה, ואיך הוא מדבר עם אח שלה, עם אמא שלה, ואיך היא בסוף משתכנעת ללכת איתו. ועד שהסוף הסוף הסוף, הפסוק האחרון של כל ה-67 פסוקים אומר שיצחק הביא לבית שלו, לאוהל שלו, את רבקה, ותהי לו לאישה, ובזה מסתיים החלק הזה של הפרשה. זאת אומרת, אם אנחנו מחפשים מה הנושא המרכזי של הפרשה, מדבר על העניין של השליחות שאברהם שולח את אליעזר למען למצוא אישה ליצחק. פה צריך להבין כמה וכמה דברים בכל הסיפור הזה, ומתוך ההבנה שלנו בנושא הזה אנחנו נגיע, כמו שאמרנו קודם, לנושא המרכזי והפנימי של כל הפרשה. אחד הנושאים שלא מובנים בכל הנושא הזה של פרשת אברהם ששולח את אליעזר, אחד הנושאים, נשאל כמה שאלות, אחד הנושאים הלא מובנים זה לכאורה מה העיקר, האמצעי או המטרה. לכאורה העיקר זה המטרה, מה המטרה? שיצחק ימצא אישה ויתחתן איתה. על הנושא הספציפי הזה, איך יצחק בפועל לוקח את אשתו ומתחתן איתה וחי איתה, התורה מקדישה פסוק אחד בלבד. אין כאן בפרשה שלנו על כל פנים תיאור איך יצחק ורבקה חיים. פסוק אחד, ויביאה האוהלה שרה אמו ויקח יצחק את זה, נגמר. על מה כל העריכות והרחבה למשך עשרות פסוקים, איך אליעזר הולך ואיך הוא מתכנן ואיך הוא מוצא ואיך הוא מדבר, לכאורה כל העריכות הזו שמתעסקת התורה עם אליעזר זה לכאורה האמצעי, זה לא המטרה, זה האמצעי איך מגיעים למטרה. והתורה עושה מזה עסק שלם, עד כדי כך שיש ביטוי בגמרא שרבי אחא אומר, רש"י מביא את זה גם, שיפה שיחתן של עבדי אבות מתורתם של בנים. השיחה שהעבדים של האבות מדברים יותר חביבה לפני הקדוש ברוך הוא מהתורה של עם ישראל. ומה ההוכחה? שהתורה של עם ישראל, הרבה הלכות שכתובות בתורה נלמדים ברמזי רמזים. התורה אומרת איזה מילה, ובמילה הזו מבינים את כל ההלכות, וממש יושבים בגמרא חכמים ודנים בהרחבה איך להוציא מתוך הפסוק את הבנת הדבר וכו'. ופה התורה לא חוסכת בפסוקים, עשרות פסוקים ברוח נדיבה כותבת את כל העניין. זאת אומרת שיש איזה חביבות בעניין הזה של עבדי אבות. אבל בכל אופן, אז יש שאלה ראשונה שצריך להבין, מה הסיבה שהתורה כל כך מעריכה בזה? עניין אחד. דבר נוסף שלכאורה צריך להבין, כתוב שאברהם אבינו כשהוא שלח את אליעזר, אז הוא לא שלח עם אליעזר רק את הגמלים, הוא לא שלח עם אליעזר רק צידה לדרך למספר הימים שיקח לו ללכת ולחזור. התורה אומרת משפט כזה, ויקח העבד 10 גמלים מגמלי אדוניו וילך, וכל טוב אדוניו בידו, והחזיק אצלו ביד את כל טוב אדוניו. כשתורה אומרת כל, אז היא מתכוונת להכל. אדוניו, מי זה אדון שלו? אברהם. אליעזר לקח את כל טוב אדוניו, הכל, כל הרכוש של אברהם היה ביד של אליעזר. איך היה לו ביד את כל הרכוש? אז רש"י אומר שאברהם אבינו לקח שטר כדת וכדין, והוא כתב בשטר שכל רכושו הוא נותן מתנה ליצחק. ואז אליעזר יבוא עם כזה שטר לחפש את הכלה, ויראה להם מדובר באדם עשיר מאוד, מדובר במישהו שיש לו, אברהם אבינו היה ידוע כאדם בעל נכסים רבים. אז איך רש"י אומר? כדי שיקפצו לשלוח לו ביתם. השאלה שנשאלת, מה זאת אומרת שאדם לוקח את כל הרכוש שלו ונותן הכל עד הסוף? אפילו בצדקה, ההלכה אומרת שכשנותנים צדקה, יהודי רוצה לתת לקדוש ברוך הוא, להקדיש את נכסיו לקדוש ברוך הוא, אז ההלכה אומרת במפורש, הרמב"ם כותב, לעולם לא יקדיש אדם ולא יחרים כל נכסיו. והעושה כן, מי שנותן את כל נכסיו, אז מה אומר הרמב"ם? עובר על דעת הכתוב. התורה לא מסכימה עם זה. תשאיר לעצמך. איך אברהם אבינו לוקח את כל רכושו ולא משאיר לעצמו כלום? עכשיו, אברהם אבינו, באיזה גיל הוא היה אז? בן 140. זה לא היה יומיים לפני הסתלקותו של אברהם אבינו. אברהם אבינו עוד חי בעולם 35 שנה אחר כך. אברהם אבינו, אחרי 140, עוד 35 שנה הוא חי. עד 175. ואברהם אבינו לא השאיר לעצמו כלום. בגיל הזה הוא פשוט נתן הכל. נשאלת השאלה, סתם זו שאלה כזו מוזרה.
מה פתאום
הוא נתן הכל? עכשיו יש כאן עוד ככה שאלה כללית. איך צריך להתייחס לאדם הזה שקוראים לו אליעזר? אליעזר שיוצא לדרך והולך לחפש את הכלה ליצחק, איזה תואר ניתן לבן אדם הזה? אפשר לחשוב על שתי אופנים. יש לנו שני אפשרויות מה לומר. אפשרות אחת, אפשר לומר שהוא היה שליח של אברהם אבינו. אפשרות שנייה, אפשר לומר שהוא היה שדכן שהולך לעשות שידוך. מה ההבדל בין שדכן לשליח? הבדל מהותי. שדכן זה אדם שיש לו אינטרסים. מי שלא, הוא רוצה להרוויח את ענייניו שלו, הוא מחפש את הדברים שלו, והוא עושה, גם את הפעולה שהוא עושה, הוא עושה בעצם עם שיקול דעת אישי, עם אינטרס מוחלט. ומצד אחד יש לנו מקום לומר שבאמת אליעזר היה שדכן. למה? כי בין השורות כתוב, התורה מגלה לנו, שכשאברהם אבינו שלח את אליעזר לשליחות, אז אליעזר דבר ראשון אומר לאברהם אבינו, מה פתאום אתה רוצה משם, יש לי בת,
כן.
בוא ניקח את כן. יצחק לבת שלי. הוא ניסה לחשוב איפה הוא ירוויח מהעסקה, אז לכאורה הוא כמו שטחן שהוא נכון. הולך לאינטרס שלו. מצד שני אפשר לומר לא, הוא היה שליח. בשליח יש הגדרה שאומרת שלוחו של אדם כמותו. כשאתה שולח שליח, אז יש, לא ניכנס כרגע לדיון ההלכתי בהגדרה מדויקת של שליח, אבל בכללות שליח זה כמו היד הארוכה של המשלח. רק הוא פשוט נמצא פה, הוא שולח בן אדם לקצה העולם, והוא כאילו נמצא בקצה העולם. ומה שהשליח עושה בקצה העולם זה בעצם בדיוק כמו שהאדם המשלח עושה. ולכאורה נראה שהוא היה שליח, כי יש לנו את הביטוי שברגע שהוא מגיע לבית של המשפחה של רבקה ורוצה להציג את עצמו, אומרים לנו תדבר, מה המשפט הראשון שהוא פותח ואומר? עבד אברהם אנוכי. אני עבד אברהם, אני שום דבר, אני סך הכל שליח של אברהם, אני אין לי שום דבר אישי, אני אספר לכם הכל מה קורה עם אברהם. אז מה באמת ההגדרה של אליעזר? הוא היה שליח שמייצג באופן מוחלט את האדון, או שאולי הוא היה שדכן שהוא מייצג גם את עצמו והוא אדם אישי. כל השאלות הללו וכל ההבנה הפנימית בכל הנושא הזה יובן כשבאמת ניתן מבט לעומק של כל הסיפור. וכשנסתכל על הסיפור קצת יותר בעומק, נקבל תמונה אחרת על כל מה שקורה כאן, ואז באופן דרך אגב זה יענה לנו גם על השאלות, אבל בעיקר זה ייתן לנו הסתכלות אחרת על כל ה-67 פסוקים שהתורה כל כך מרחיבה בזה. אז הנושא הפנימי של כל הסיפור הוא כך. יש אחד המאמרים של האדמו"ר הזקן, שהוא בספר הידוע של האדמו"ר הזקן, ספר המרכזי שמרכז את כל הביורים בתורת החסידות, אפשר להגיד את היסודות של תורת החסידות על התורה, בספרו של האדמו"ר הזקן שנקרא תורה אור וליקוטי תורה. בספר הזה האדמו"ר הזקן מתייחס להסביר את המשמעות הפנימית של סיפור אליעזר. ומעניין שאם תחפשו את זה בפשטות, אדם יחפש איפה הוא ימצא בליקוטי תורה את ההסבר הפנימי על הסיפור הזה של אליעזר, אז החיפוש יהיה באופן אינסטינקטיבי בפרשת חיי שרה. נדבדל בפרשת חיי שרה בליקוטי תורה, חיי שרה זה בתורה אור, וננסה למצוא איפה יש שם את הביור. לא נמצא שם את הביור. הביור נמצא בסוף ליקוטי תורה, בפרשת וזאת הברכה, בפרשה האחרונה של כל התורה, שם מכניס אדמו"ר הזקן את הביור על פרשת אליעזר. ומה הוא אומר? גם, עוד מעט נראה גם למה הוא מכניס את דווקא שם. אבל קודם נראה מה הוא אומר. יש מושג שנקרא בקבלה, בחסידות מרחיבים בזה, וניתן כמה מילים להבין מה זה. יש מושג שנקרא בשמות של בורא עולם, יש לו הרבה שמות. יש שמות הידועים לנו, שם הוויה, שם אלוקים, כל, שין דלת יוד וכולי. יש שמות נוספים שהם בנויים מגימטריאות וראשי תיבות וצירופים של אותיות בצורה כזו ואחרת, וזה יוצר שם שבעצם, מה זה שם? שם זה מבטא רעיון מסוים, דרגה מסוימת, משמעות מסוימת. בין השמות הקדושים שמבטאים דרגות מסוימות בקדושתו של בורא עולם, יש שם מה, ממה, ושם בן, בן נון בית, בית נון. מה ההבדל בין שם מה לשם בן? אז מבואר ששתי השמות הללו מייצגים את הקצה העליון והקדוש והקצה התחתון הנמוך. כל שם מבטא קצה אחר, והתפקיד שלנו בעולם בלשון החסידות זה נקרא ייחוד מהו בן, לחבר בין העליון לתחתון. נסביר את זה קצת יותר במילים. קודם כל, שיהיה אולי יותר מובן לרמת ההבנה שלנו, מה ממה 45 זה גימטריה אדם. אדם כותבים א' ד' מ', א' זה 1, ד' זה 4, מ' זה 40, 45. בן נון ב' בגימטריה בהמה. בהמה ב' א' מ' ה', מ' זה 40, פעמיים א' זה נון זה 50, וב' ראשונה זה 2, 52. בהמה זה 52, אדם זה 45. מה בגימטריה אדם? בן בגימטריה בהמה. מה אמרנו קודם? זה שם שמבטא את החלק העליון, וזה שם שמבטא את החלק התחתון. זה מה וזה בן. עליון ותחתון, מה ובן, יש בכל הרבדים, בכל הדרגות של כל סדר ההשתלשלות, בכל עולם ועולם, בכל מצב ומצב, אתה יכול לחלק העליון לחנות אותו מה? ולחלק התחתון, יחסית לאותו עליון, לקרוא בן. למשל, יש מקומות שכתוב ש, מה שאנחנו מכירים מחסידות, מושג שנקרא סובב כל עלמין וממלא כל עלמין. סובב כל עלמין זה מה? וממלא כל עלמין זה בן. למשל, בתורה עצמה, יש לנו תורה שבכתב ותורה שבעל פה. תורה שבכתב נקרא מה, תורה שבעל פה נקרא בן. בכל שלב ושלב יש את זה, את שתי הקצוות הללו. העולם הגשמי שאנו נמצאים בו, בן. הקדושה, האלוקות, מה? מה זה נקרא איחוד מה ובן? איחוד מה ובן פירושו של דבר, להכניס קדושה בעולם. שהבן והמה יהיו מיוחדים. שלא יהיה נתק בין הגשמי לבין הרוחני. המצב בעולם, באופן מכריע, שהתרחש החיבור הזה בין מה לבן, מתי הדבר הזה בעצם קרה בצורה ברורה? במתן תורה, בהר סיני. כשבורא עולם נתן תורה בהר סיני, מה התרחש? הוא אמר לעם ישראל, מהיום יש לכם אפשרות לקחת חפצים גשמיים, ובאמצעותם לקיים את המצוות של בורא עולם. כשאתה לוקח חפץ גשמי, כמו תפילין או מזוזה, שהוא גשמי, עשוי מאור של בהמה, בן, ואתה מקיים איתו את הרצון האלוקי, אז אתה עושה חיבור בין מה לבין בן. זאת אומרת שהשלב שבו התחיל באופן מעשי החיבור בין מה ובן, מתי זה התחיל? במתן תורה. אבל ידוע שכל התהליכים הם בעצם לא מתחילים ברגע שהם מתחילים, יש להם תקופת הכנה. שבת מתחילה אמנם ברגע שהשמש שוקעת ביום שישי לפנות ערב, אבל יש מושג שנקרא מי שטרח בערב שבת יוכל בשבת. כל דבר צריך תקופת הכנה. בתקופת ההכנה כבר מתחילים להרגיש את מה שאמור לקרות ברגע האמיתי, הנכון. אבל זה כבר הכנה לרגע הנכון, אז אתה בתקופה של ההכנה כבר חי עם התכלית שיבוא לאחר מכן. זה ככה בכל תחום שנדבר. אותו דבר לגבי מתן תורה. אם אומרים שבמתן תורה התרחש החיבור של עליונים ותחתונים, מה ובן, יש לו תקופת הכנה, תקופת התחלה. ובתקופת ההכנה העולם מתחיל להתרגל באיזושהי רמה להתחברות בין רובד עליון לרובד תחתון. בהתחלה זה רק כמו שאומרים הכנה. כשיגיע הרגע הנכון זה יתחיל. כמו למשל חיוב מצוות נתחיל בגיל 13, לפני זה הוא נקרא קטן, אבל יש קיום מצוות גם לפני גיל 13, בגדר חינוך. האבא צריך לחנך את הילד ולהדריך אותו, אז המצוות שהוא מקיים לפני גיל 13 הוא בגדר קטן, בגדר חינוך, בגדר הכנה. מתי זה יתחיל להיות החובה? בגיל 13. אבל אי אפשר לחכות לרגע החובה ולהגיד עד רגע החובה אתה תהיה כמו אפס, מה שאתה רוצה. ברגע שהגיע רגע החובה, מאותו רגע אתה צריך לדעת הכל. אי אפשר להתחיל מרגע החובה מנקודת אפס ולדלג לעשייה מלאה. כמובן שצריך תקופת הכנה, בכל עניין זה ככה, אי אפשר בלי הכנה. מתי התחילה ההכנה למתן תורה? אז כתוב שההכנה למתן תורה התחילה מאז אברהם אבינו. אברהם אבינו היה, אולי נקדים ונאמר, שהעולם מחולק לשלושה חלקים. כל 2,000 שנה זה יחידה בפני עצמה עם תוכנית בפני עצמה. 2,000 שנה הראשונים של העולם כתוב הם נקראים 2,000 שנה של תוהו. 2,000 השניים זה 2,000 שנה של תורה. ב-2,000 האחרונים קוראים להם 2,000 של ימות המשיח. 2,000 שקוראים להם תורה. באיזה שנה מדויקת מאז בריאת העולם היה מתן תורה? מתן תורה לא היה באותו רגע כשהסתיימו 2,000 הראשונים, איך שהתחילו 2,000 השניים, טק באותו רגע מתן תורה, לא? מתן תורה היה אומנם כשהסתיימו 2,000 הראשונים. נכנסנו ל-2,000 השניים, אבל לא מיד מתן תורה. חיכינו 448 שנה. בשנת בית אלפים, תף מם חט, ניתנה תורה. 448. זאת אומרת, 448 שנה זה היה הכנה למתן תורה. העולם היה צריך להתכונן למתן תורה. 448 שנה. מי היה באותו תקופה? 448 שנה לפני מתן תורה, מי הגיע? אברהם אבינו. אז אברהם אבינו הגיע בדיוק בנקודה שהתחילו 2,000 שנה השניים, והוא התחיל את ההכנה של מתן תורה. זה לקח זמן, זה לקח 7 דורות מאז אברהם אבינו עד משה רבינו. משה רבינו הגיע לשלב המכריע ותורה ניתנה על ידו. כל זה זה הקדמה, שמה שאנחנו לומדים בתורה על אברהם אבינו בכלל, במיוחד בפרשת השבוע, זה תיאור על השלב המכריע בהכנת העולם למתן תורה. כל הסיפור הארוך של ה-67 פסוקים, שנראים לנו כסיפור יפה, שהלך בן אדם ולקח גבולים ואמר ככה, ושפכה מים ונתנה לו, סיפור מאוד יפה, שילדים בגיל 3-4 יכולים להבין אותו, כל הסיפור הזה מקפל בתוכו את אחד הרעיונות המרכזיים שהכינו את העולם למתן תורה. ומה הרעיון? אמרנו שהרעיון המרכזי של התורה זה החיבור בין עליונים ותחתונים. לקחת את יצחק ולתת לו את רבקה זה חיבור של שני הקצוות הכי רחוקים שיכול להיות. זה השידוך שאם זה היה עולה בדעתנו, זה הכי לא מתאים. יצחק הוא היהודי הראשון שנולד, שמלו אותו בגיל 8 ימים, לא יצא מארץ ישראל אף פעם, עלה על המזבח כעולה תמימה, קדוש וטהור, שיא הקדושה שיכול להיות, הבן של אברהם אבינו, הבן של שרה אמנו. יצחק אבינו זה הפנינה שבכתר. רבקה התחנכה בבית של בתואל, אח שלה היה לבן הרמאי, היא הייתה במקום של אנשי רשע, בבית הכי ירוד. מי יעלה על הדעת לקחת את הקדוש והטהור הזה שקוראים לו יצחק ולהגיד מי יהיה השידוך שלו? אותו אחד שגרה בבית ירוד ביותר והיא תהיה אשתו. זה בכלל לא מתחיל להידבק. בוודאי, רשע גמור רצה להפריע לכל התהליך ולכן הוא מת באמצע הדרך. עכשיו, לקחת את שני הקצוות הללו ולחבר ביניהם, זה הכי לא הגיוני. הסיפור הזה התרחש כי הרי אנחנו הולכים להכין את העולם כדי לחבר בין מה ובן. אנחנו רוצים לחבר בין עליון ותחתון, בין רוחני וגשמי, לחבר בין אלוקות לקלף שנהיה מאור של בהמה, זה אבסורד יותר גדול. ורוצים שיתרחש כזה דבר בעולם. תקופת ההכנה התחילה במקרה הזה שיצחק הולך להתחתן עם רבקה. פה זה חיבור של מה ובן. חיבור של עליון ותחתון. בקצוות הכי רחוקים שהולכים להתחבר יחד. זה לא סתם איזה סיפור, זה אברהם אבינו הולך להכין את העולם. עכשיו, כאן כבר אנחנו נבין למה אברהם אבינו, שאלנו קודם שאלה, למה אברהם אבינו למען המטרה הזו נותן את כל אשר לו, לא משאיר לעצמו שום דבר. הסיבה היא מאוד פשוטה. נקדים, קודם אמרנו שבדיני צדקה אמרנו יש כללים. אסור לבן אדם לתת צדקה את הכל, הוא חייב לתת רק מעשר, חומש, אסור לבזבז יותר. ביחד עם זה הרי ידוע, ואדמו"ר הזקן מביא את זה בתניא, שאם מדובר על דבר שנוגע לחיים הנפשיים שלך, אז בדיוק כמו שאם אדם, לא עלינו, חולה, מחלה גופנית, והוא יודע שהריפוי שלו תלוי ברופא מומחה, וזה עולה את כל רכושו, הכל, הוא יישאר עני, מרוד, הכל הוא ייתן ואז הוא יצליח לרפא את עצמו. אדם נורמלי ייתן את כל אשר לו בשביל לרפא את עצמו. אם מדובר על רפואת הנפש, אז כתוב כי אור בעד אור וכל אשר לאיש ייתן בעד נפשו. אם מדובר על הנפש, אז הוא נותן הכל, כי זה על הנפש שלו. אברהם אבינו, אילו היה אבא רגיל, שהולך לחתן את הבן שלו הרגיל, אז הוא מוכן לתת למען החתונה, אבל הוא לא ייתן את כל אשר לו. הוא נותן כמה שהוא מחליט להפריש למען העניין, וזה מה שהוא נותן. אבל פה לא מדובר באבא רגיל שהולך לחתן את הבן שלו, סתם איזה סיפור. מדובר באבי העם היהודי, שיודע את תפקידו בעולם, שהולך להאיר את העולם ולהכין אותו, הראשון בשושלת של השבעה הצדיקים, שהולך להכין את העולם לקראת מתן תורה. וכל תהליך שהוא עושה זה תהליך שנוגע לנפש שלו, להקמה של העם היהודי, זה לא משהו צדדי. בשביל הנפש שלו, של העם היהודי, את כל השונו, הוא צריך לתת את הכל, הוא נותן את הכל, הוא נותן עד הסוף, הוא לא משאיר לעצמו שום דבר. כי לא מדובר כאן במשהו אישי, משפחתי, מדובר בהוויה של העם היהודי. עכשיו נבין פה עוד משהו. שאלנו קודם שאלה, למה התורה מעריכה עשרות פסוקים במעשה אליעזר, והיא לא מקדישה כל כך הרבה אריכות לעצם הניסויים והחיים של יצחק ורבקה? אם הסברנו כל כך טוב שהשילוב בין הקצוות יצחק ורבקה זה בעצם התכלית, זה בעצם העיקר, אז למה התורה לא מרחיבה בזה? והיא מרחיבה יותר בסיפור, בסיפור של אליעזר. אז זה בעצם אומר לנו דבר מעניין. אליעזר, אנחנו חייבים להכריע שהוא לא היה סתם שטחן, הוא היה שליח. אליעזר כשליח, יש בהגדרה של שליח שתי דברים מאוד מעניינים, הופכיים. מצד אחד, שליח לא יכול להיות רובוט. שליח לא יכול להיות, למשל, טיפש. שליח לא יכול להיות ילד קטן. יש הגדרות והלכות שליח. מי יכול להיות שליח? שליח חייב להיות אדם שהוא בר דעת, יש לו שיקול דעת, הוא אדם נורמלי, אדם הגיוני, הוא לא רובוט שעושה את הדברים כמו שמכונה עושה, הוא לא טיפש שלא מבין כלום, הוא חייב להיות אדם שיש לו אישיות משלו. ביחד עם זה, השליח חייב לדעת ולהכיר את תפקידו, הוא בסך הכל שליח. וכל מה שהוא עושה, הוא מייצג את המשלח. שלוחו של אדם כמותו, פירושו של דבר, עם כל הרמות שמבוארות, ולא כאן המקום, מבוארות מה ועד כמה הרמה של הייצוג שהשליח מייצג את המשלח, אז כתוב כמותו ממש, פשוט המשלח נמצא. יש כאן שתי קצוות מעניינים. אם אתה רוצה שיהיה ממש כמותו, אז תיקח רובוט. מה יכול להיות יותר מייצג את הרצון שלך מרובוט שאתה סך הכל לוחץ על הכפתור, הוא הולך ימינה ושמאלה, הוא לא יעשה שום דבר לבד, זה יהיה בטוח, הוא יעשה בדיוק מה שתשלח אותו. אתה אומר לו, אני לא רוצה רובוט, אני רוצה בן אדם שהוא יש לו מציאות משלו, שיקול דעת. אבל השיקול דעת שלו לא יהיה לניצול אישי, אלא הוא יבטל את זה למשלח. זאת אומרת, אני רוצה כאן שתי קצוות. גם בפעולות של השליח חייבים להתחבר שתי קצוות. מדוע? יש כאן נקודה מאוד מעניינת. אנחנו רוצים לחבר את שתי הקצוות, את העליון ואת התחתון. מי יכול לחבר? אם נשלח בן אדם שהוא עליון, אז מה הוא יעשה? הוא ישכנע את התחתון, תעזוב, תפטר קצת על המציאות שלך, אל תהיה בכלל, העליון הוא העיקר, וימחק את התחתון. אם נשלח בן אדם שהוא יותר שייך לתחתון, אז הוא יגיד, העליון תעזוב, אתה לא שייך לעולם הזה. אתה העליון, תהיה למעלה בעולמות העליונים, העיקר זה התחתון. את מי אנחנו יכולים לשלוח, לייצג, ובאמת לחבר ביניהם? זה רק אחד כזה, שיש לו גם עליון וגם תחתון. אחד כזה שהוא בנוי משניהם באופן מלא. יש לו את השיא של העליון, יש לו את השיא של התחתון. יש באישיות שלו אישיות עצמאית מוחלטת, כי שליח אמרנו, צריך להיות בר דעת, שיש לו אישיות מוחלטת, זאת אומרת הוא תחתון. מצד שני, שלוחו של אדם כמותו הוא מייצג את המשלח, הוא עליון, הוא לא כלום, רק עליון. מכיוון שהוא באישיות שלו יש לו גם את התחתון וגם את העליון, כשהוא יבוא עכשיו לחבר בין עליון ותחתון, זה יהיה חיבור אמיתי. הוא לא יוותר על התחתון והוא גם לא יוותר על העליון. זה שליח, הוא לא רובוט שהולך כמו טיפש, ומצד שני הוא לא הולך עם שיקולים אישיים, הוא הולך להביא את רצון המשלח עם טעם ודעת, עם שכל. אז לכל מקום שהוא בא, אז הוא מנסה לרדת לתנאי המקום. כמו שאנחנו רואים, שכשאליעזר בא למשפחתו, משפחתה של רבקה, הוא מנסה לדבר בשפה שלהם. למשל, אתן לכם דוגמה. כשהוא פגש את רבקה ליד העין, ליד הבאר, והוא היה בטוח ב-100% שרבקה היא האישה המתאימה, ולפני ששאל אותה איך קוראים לה, הוא הוציא מהכיס את הנזם, את הצמידים שאברהם שלח, ואמר לה, הנה זה מתנה. אחר כך הוא אמר, רגע, מי את, איך קוראים לך? ואז הוא שמע שהוא נתן לה אישה הנכונה. כשהוא בא לבית שלה ומספר להורים את כל התיאור ואת כל הסיפור, הוא משנה את הסדר. הוא אומר, שאלתי אותה איך קוראים לה, והיא אמרה לי שקוראים לה רבקה, והיא מהמשפחה, אז נתתי לה את הצמידים ואת המתנות. למה הוא משנה את הסגנון? מה תבוא ותגיד לי, למשפחה של רבקה, אני נתתי כי אני אומר לכם, אני בא בשליחות אברהם, ואתם בכלל לא שייכים ולא שווים. למה? כי הוא צריך לרדת לתחתון ולדבר בשפה של התחתון, אבל מצד שני, לא לפספס את המטרה, לא לנסות חס ושלום, כי כשהם ניסו לשכנע אותו שהיא לא תלך איתו, אז מי שניסה להפריע, אז המלאך העיף אותו הצידה. בתואל ניסה להפריע, אז הוא מת במקום, להם הוא אמר בתוקף לא, והם השתכנו וזה יסתדר. זאת אומרת, הוא ידע לחבר עליון ותחתון בצורה נכונה. לכן התורה, זה מה שמסביר אדמו"ר הזקן בליקוטי תורה, התורה מרחיבה יותר בעבודה של השליח מאשר במטרה. כי התורה רוצה ללמד אותנו שחיבור של מה ובן, חיבור של עליון ותחתון, זה לא נעשה בחטף, זה לא נעשה בכוח ובאילוץ. כי אם זה יעשה בבום, אתה תפספס, זה לא יהיה חיבור, זה יהיה או מחיקת העליון או מחיקת התחתון. התורה מרחיבה מאוד מאוד בתפקיד השליח כדי שתלמד שאם אתה רוצה באמת לחבר עליון ותחתון, אתה חייב לרדת לראש של התחתון, אבל ביחד עם זה לא לפספס את הנקודה של העליון. זה עניין של שליח. אדם בר דעת, שיכול להבין את העולם, אבל הוא מייצג את המשלח, שהוא כל כולו עליון. כשיש לך אדם כזה, שהוא יכול ללכת על שתי הקצוות, ולשמור על השיא של העליון, והשיא של התחתון, זה יכול להיות השליח המתאים, שייתן את החיבור המתאים, ויעשה את התפקיד. זה הסיבה שהתורה מרחיבה יותר בצורת העבודה, כי רק כשעובדים נכון, מחברים את הקצוות, משיגים את המטרה. כל זה, שהתורה מרחיבה כל כך, איפה אדמו"ר הזקן מגלה לנו את הסוד הזה? הוא לא כותב את זה בליקוטי תורה, או בתורה אור על פרשת חיי שרה. הוא בחר לכתוב את זה, בפרשה המסיימת והמסכמת את כל חמישה חומשי תורה, בפרשת וזאת הברכה, שמה הוא מכניס את זה. למה? כי אדמו"ר הזקן רוצה לרמז לנו שזה התפקיד שבא בסוף הדרך. בסוף התורה, בסוף הדורות, בסוף הדרך, בעקבתא דמשיחא, בסוף התפקיד של העולם, בתפקיד שבורא עולם נותן לעם ישראל בעולם, מה היעד? להיות כמו אליעזר. התפקיד שלנו היום בעולם זה האיחוד של מה ובן, לחבר עליון ותחתון. וזה מה שהרבי אומר, יסביר לנו גם כן, למה הגאולה צריכה לבוא דווקא על ידי משיח. למה לא יכול שהגאולה תבוא דווקא על ידי בורא עולם ישירות? מה הוא צריך? נציגות? הוא צריך משיח? התשובה היא, משיח נקרא שליח. משיח נקרא שליח, רואים את זה, כי כשמשה רבינו קיבל את התפקיד להוציא את עם ישראל ממצרים, אז משה רבינו אומר לקדוש ברוך הוא, שלח נא ביד תשלח. תשלח את השליח שעתיד להביא את הגאולה האמיתית והשלמה. משה רבינו משתמש בכינוי על משיח, שליח. בסופו של דבר, משה רבינו השיג את העניין, כי גואל ראשון הוא גואל אחרון. הראשון והאחרון מתחברים. העליון והתחתון מתחברים. זה בעצם הרעיון. משיח שיביא את הגאולה חייב להיות שילוב של אדם בשר ודם, שנמצא בעולם הזה הגשמי, וביחד עם זה הוא צריך להיות שלוחו של אדם כמותו, שלוחו של הקדוש ברוך הוא, חייב להיות איש אלוקי באופן מוחלט. דווקא אדם כזה שהוא יכול להיות מצד אחד אלוקי, אם בורא עולם ישלח מלאך רוחני להביא את הגאולה, זה לא ילך. כי המלאך הרוחני לא מכיר את השפה של העולם. הוא מכיר רק את השפה של העולם העליון. אם בורא עולם ישלח אדם רגיל להביא את הגאולה, זה גם לא ילך, כי הוא מכיר את השפה של העולם התחתון, הוא לא מכיר את השפה של העולם העליון. משיח, יש בו את שני הצדדים. הוא בשר ודם, עם כל המוגבלויות, וביחד עם זה הוא אלוקי, עם כל המעלות. ודווקא בגלל שני החיבורים הללו, משיח יכול להביא את הגאולה לעם ישראל, יכול להביא את האיחוד האמיתי של מה ובן, עליון ותחתון. זה הסיבה שהתורה כל כך מרחיבה בעניין הזה. כי משיח יש לו את שתי התפקידים הללו, את שתי הקצוות הללו. עכשיו רואים גם כן, אומר הרבי, שהמילה משיח, הגימטריה של המילה משיח, בתוך המילה משיח אתה יכול לבנות את המילה שליח.
אבל חסר...
חסר עשר. שליח עם תוספת של עשר, זה משיח. מדוע? עשר כידוע, כתוב בחסידות, שזה עשר כוחות הנפש. עשר כוחות הנפש, נפש מושלמת, יש לה עשר כוחות. עשר כוחות כוללים, איך קוראים לכוח הראשון והעליון? חוכמה. איך קוראים לכוח האחרון והתחתון? מלכות. חוכמה ומלכות גם נקרא מה ובן. חוכמה זה הכי עליון, מלכות זה הכי תחתון. אם אתה תצליח לחבר את כל כוחות הנפש באופן מלא, ממה ועד בן, מחוכמה ועד מלכות, כשיהיה 10 כוחות הנפש מלאים והשליחות תתבצע במילואה, זה משיח. משיח מגיע כשהשליח ממלא את תפקידו בכל 10 כוחות הנפש, זה משיח. כי החיבור בין כל הקצוות, מהעליון ועד התחתון, זה משיח. הרבי מחבר את זה גם כן עם המושג של שני המאורות, שיש לנו מאור הגדול ומאור הקטן. מאור הגדול זה העליון, כי האור של המאור הקטן, האור של הירח, מאיפה הוא מקבל את האור שלו? מהשמש. זאת אומרת, מסתכל על הירח, מצד אחד אתה אומר, אין לו אור משלו, כל מה שיש לו זה מהשמש. אתה מסתכל על הירח, אתה אומר, הוא בסך הכל שליח, הוא לא נציגות עצמאית. אבל ביחד עם זה, הקדוש ברוך הוא לא שלח את השמש להעיר בלבד. הוא רוצה שהאור ירד דרך הירח. החיבור של שמש וירח זה חיבור של עליון ותחתון. השמש זה המקור, הירח זה לוקח את המקור ומוריד את זה ל... אתה יכול להיות בלילה, אתה נמצא בלילה חשוך, אתה נהנה מהשמש. איך אתה נהנה בלילה מהשמש? באמצעות הירח. כי האור שיש לך בלילה זה גם אור של השמש, רק זה אור של השמש שיורד בשפה שהלילה יכולה להבין אותה. הלילה מבינה את השפה הזו. היום זה עובד בצורה כזו. לעתיד לבוא כתוב שיהיה שני המאורות הגדולים, גם האור של הירח יהיר ויחזור להיות גדול. זה הגאולה, שהעליון ירד לתחתון באופן מלא, שיא העליון ושיא התחתון. הרבי באותו שיחה, זה שיחה שהרבי דיבר בהרחבה, רק חוזרים נקודות ופירורים, זה היה שהשלוחים של הרבי התאספו יחד, כמו שכל שנה ושנה יש את כנס של השלוחים שמתאספים יחד, כל השלוחים שהרבי שולח לכל העולם כולו. אז כל שנה ושנה מתאספים כל השלוחים ביחד להיות אצל המשלח, כי השליח צריך לדעת ולזכור שהוא שליח של המשלח. אז בהזדמנות האחרונה לעת עתה, שכל השלוחים היו יחד אצל הרבי וזכו גם לשמוע את המסר ואת ההוראה של הרבי לשליחות, זה היה השיחה שהרבי אמר לשלוחים בפרשת חיי שרה תשנ"ב. וזה המסר הזה בעצם שהרבי נותן לשלוחים שיבצעו את המטרה. ונראה את ההשלמה והסיום של השיחה שנקרא ביחד את האות האחרונה של השיחה מבפנים. זה האות האחרונה, אות ט"ו.
זה אותה שיחה,
כן? אז הרבי אומר בסיום ככה, ויהי רצון שעל ידי שכל שליח ימלא את תפקידו בשלימות בכל 10 כוחות הנפש, ובפרט שכל השלוחים יתאחדו ויכנסו בזה, לא כל שליח לבד רק יעשה את 10 כוחות שלו, אלא כל השלוחים ביחד, יביאו תכף ומיד ממש את הגילוי ושלימות של השליח העיקרי והאמיתי, יחד עם גילוי 10 כוחות הנפש שלו, זאת אומרת השליח האמיתי עם השלימות שלו, עם המלכות ועם החוכמה. מי זה השליח האמיתי? שלח נא ביד תשלח, השליח שבדורנו, כבוד קדושת מורי וחמי אדמו"ר נשיא דורנו, וכפי שהיה בדור שלפניו, שכבוד קדושת מורי וחמי אדמו"ר נתאחד עם אביו, אשר הוא היה בנו יחידו, כך שיש את השלימות של כל שבעה קנה המנורה, כל השבעה דורות. ועוד ועיקר, מאחר שכבר סיימו את עבודת השליחות, בא כל שליח אל המשלח האמיתי, הקדוש ברוך הוא, ומודיע, עשיתי את שליחותי, ועכשיו הגיע הזמן שאתה כביכול תעשה את שליחותך. הקדוש ברוך הוא צריך לעשות את השליחות שלו, שגם הקדוש ברוך הוא שליח. כי אם הקדוש ברוך הוא אומר לנו להיות שליח, הרי מגיד דבריו ליעקב, וביחד עם 10 הספירות, 10 הכוחות של הקדוש ברוך הוא זה 10 הספירות, הרי עצמותו ומרותו בעצמו כביכול, הוא משיח צדקנו, שלח נא ביד תשלח, שלח לנו את משיח צדקנו בפועל ממש. ואפילו אם עדיין יכול להיות ספק שמה הקדוש ברוך הוא רוצה להחזיק את ישראל עוד רגע אחד בגלות למען גודל הנחת רוח והנאה שהעבודה בזמן הגלות מסיבה לו, זועק יהודי. יש כלל שאומר, הגמרא במסכת פסחים אומרת, כל מה שיאמר לך הקדוש ברוך הוא עשה. כל מה שיאמר לך בעל הבית עשה. חוץ מצה. יש כזה פתגם. אתה בא לבעל הבית, כל מה שהוא יגיד לך תעשה, אם יהיה לך לצאת אל תצא. מה נמשל ביחס אלינו והקדוש ברוך הוא? כל מה שבעל הבית, מי זה הבעל הבית? זה הקדוש ברוך הוא. כל מה שהוא אומר צריך לעשות. חוץ מצה. מה זה צה? מה זה נקרא הקדוש ברוך הוא אומר לנו לצאת? להישאר בגלות זה נקרא לצאת. חוץ מלהישאר עוד רגע חס ושלום במצב של צה, מחוץ לשולחן אביהם, זה אנחנו לא מוכנים. מבקשים וטובים כביכול מהקדוש ברוך הוא. שלח נא ביד תשלח. מה זה ביד תשלח? אומר הרבי שהרמז של יד תשלח זה בשנת ובתחילתה יד תשלח. אם ניקח את השנה תשל"ח, נוסיף לזה עוד יד, עוד 14, אז למה נגיע? נוסיף יוד, אז זה יהיה תשמ"ח, נוסיף עוד עוד 4, זה יהיה תשנ"ב. זה השנה שהרבי אז עמד ודיבר את השיחה. אז אמר שלח נא ביד תשלח. יד תשלח זה בדיוק המספר של תשנון ב' והווה כבר את הגאולה האמיתית והשלימה ביחד עם השלימות בעבודת השליחות בסיום ליקוטי תורה פרשת ברכה, כמו שאמרנו שזה כתוב בסוף ליקוטי תורה, יש מיד את שלימות הנישואין. כי הרי כשמסיימים את ליקוטי תורה, סיום הפרשה האחרונה של חמישה חומשי תורה, פרשת וזאת הברכה, ששם מבואר את העניין של השליחות של אליעזר, שם לא מסתיים לקוטי תורה, יש המשך. שש. ההמשך שבא זה ביורים על שיר השירים. אז רבי אומר, זה לא סתם, כי כשאתה מסיים את העניין של השליחות הזו, אתה מגיע לשיר השירים. שיר השירים של ישראל וקודש הבריחו, ובפרט על ידי שמקבלים גם את ההחלטה הטובה ללמוד את כל ספר תורה אור וליקוטי תורה. כל חלקיהם עד סיומם, שזה הרבי מכניס כאן שהוא רוצה שכל חסיד יקבל על עצמו ללמוד את הספרים הללו. שעל ידי לימוד התורה בעניינים אלו ממהרים עוד יותר את ההמשכה בפועל. עד לאופן שנקיבה תסובב גבר, התחתון עוד מוסיף מעלה לעליון. הקדוש ברוך הוא עצמו מודה כביכול לישראל. הקדוש ברוך הוא אומר תודה ליהודי. הקדוש ברוך הוא העליון, היהודי הוא התחתון. הקדוש ברוך הוא אומר תודה ליהודי, לכל אחד ואחד מישראל ולכלל ישראל על עבודתם. אפילו אם לא הייתה בתכלית השלימות. גם אם לא עשית את העבודה ב-100%, הקדוש ברוך הוא יגיד לך תודה על העבודה שעשית. והוא מוליך את כל ישראל לארץ הקודש, לירושלים עיר הקודש, להר הקודש, לבית המקדש השלישי, ועוד והוא העיקר, שזה יהיה תכף ומיד ממש.